והוא יום ההזכרה, ההילולה, הפטירה של רבנו הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה כהן. והרב זצ"ל, שהיום ציינו את פטירתו, היה צאצא ישיר, בן אחר בן, לאהרון הכהן, אחיו של משה רבן. כמה עשרות דורות, אולי מאות דורות, מפרידים בין אהרון, אבי שושלתו של הרב קוק, לבין הרב. וכדאי לעמוד אם כן על אופיו, על תורתו, על עניינו של מייסד שושלת הכהונה, ולהבין מיהו אותו צדיק שמתלווה למשה רבנו בכל דרכיו. תמיד רגילים לשים במרכז, באמת הוא מרכזי, את משה רבנו. אבל משום מה התורה איננה מעמידה את משה לבדו, תמיד אנחנו מוצאים איתו את אחיו הגדול, אהרון הכהן. יש לאהרון הכהן יורצייט, כן? יום פטירתו של אהרון הכהן מצוין במפורש בתורה, מדובר בראש חודש אב, כן? בחודש החמישי, באחד החודש, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז מת אהרון. ולכן מצאנו בפוסקים, בפוסקי ההלכה, דעה האומרת שמותר להתענות בראש חודש אב, מבני שהוא יום פטירתו של אהרון, אף על פי שאסור להתענות בראש חודש. אבל לגבי ראש חודש אב מצאנו מי שאומר, ממובא בשולחן ערוך, שיש גם דעה כזאת שמותר להתענות בראש חודש אב, הוא יום פטירתו של אהרון. וזה לא דבר כל כך פשוט להתענות ביום פטירתם של צדיקים. בדרך כלל מקובל שכאשר צדיקים נפטרים מן העולם, ביום פטירתם דווקא עושים סעודה. יש למשל בל"ג בעומר, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, יש הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, עושים את זה שמחה גדולה. והאמת היא שמצאנו רק לגבי שלושה צדיקים בלבד שיש מנהג להתענות ביום פטירתם, והם משה בזין באדר, יש מנהג להתענות, ואהרון בראש חודש אב, והשלישי הוא עזרא הסופר, שיש נוהגים להתענות ביום עשירי בטבת, כלומר, ודאי שכולם מתענים בעשירי בטבת, אבל אחד מהטעמים של תענית עשרה בטבת, מפני שזה יום פטירתו של עזרא הסופר. יש כמובן מכנה משותף לשלושת הצדיקים האלה, והוא שהם שלושת הצדיקים היחידים שהם צדיקים של התורה שבכתב. כל שאר הצדיקים הם צדיקים של התורה שבעל פה. וכאן יש הפרש גדול מאוד ביניהם, כשצדיק של התורה שבעל פה נפטר מן העולם, אז יש בזה שמחה מסוימת. מדוע? כי מאותה שעה ואילך, תורתו הופכת להיות תורה של כלל ישראל. כלומר, עד עכשיו, כדי לדעת מה שיש לו לומר, צריך ללכת אליו. מכאן ואילך הוא סיים את דברו, מכאן ואילך דברו הולך ומתפשט דרך תלמידיו ותלמידי תלמידיו, וזה הופך להיות חלק מן התורה של האומה. אז אנחנו שמחים כשנפטרים צדיקים של התורה שבעל פה, כי אז תורתם הופכת להיות חלק מהתורה שלנו, היא הופכת להיות חלק מעצמנו, נכנסת בקרבנו. מה שאין כן תורה שבכתב, צדיקים של תורה שבכתב, ברגע שהם סיימו את תפקידם, אז אין עוד מה לכתוב. הכתב נגמר, וזה חבל. אם משה רבינו היה חי עוד, אולי הוא היה כותב עוד. על כל פנים, החמישה חומשי תורה שלפנינו ניתנו לנו על ידי משה ואהרון. ועזרא, גם הוא אחד מצדיקי תורה שבכתב, שהרי הוא זה שקבע בסופו של דבר מהו הכתב שבו תיכתב התורה בדורות, והוא מסר לנו את הכתב האשור. אם כן, אהרון, אחד מן העמודים של התורה שבכתב, וזה לא דבר קטן, זה חלק אינטגרלי, אם כי שצריך בירור, של תורת משה. לפני כמה חודשים היה לנו כאן שיעור, למדנו על תורת משה ותורת אהרון. אז קצת מן הדברים שאמרנו אז יחזרו בנושא הזה, אבל כאן עיקר מטרתי לי לעסוק באישיות ובתורה המיוחדת לאהרון הכהן דווקא. יש דבר מאוד בולט אצל אהרון הכהן, זה שהוא הכהן הראשון. הראשון שנהיה כהן. ובחירתו לכהן, כן בבקשה? משה שימש בכהונה בימי הבילויים, אתה צודק, אבל בשום מקום לא כתוב מפורש שהוא היה כהן, חוץ מאשר בפסוק אחד בתהילים. הבלטה של הכהונה, דווקא אצל אהרון, לעומת כהונת משה שהייתה רק לו ולא לזרעו, כהונת אהרון היא לו ולזרעו. אז יש במובן הזה עדיפות לכהונה של אהרון על פני כהונתו של משה. הבחירה של אהרון לכהן שינתה לגמרי את כל דרכי עבודת האלוהים בישראל. הרי עד ימיו של אהרון הכהן, כל עבודת הקודש, בין בישראל, בין בעמים, הייתה מוטלת על הבכורות. כן, עבדו הבכורות, למשל מה שנאמר במעמד הר סיני, והכהנים והעם, אל יהרסו אל השם לראות, אז חזל אומרים, מי הם הכהנים שמדובר עליהם שם? מדובר על הבכורות, שהם היו העובדים בהקרבת הקורבנות בכל משפחה. והייתה החלטה אלוהית להעביר את עבודת הקורבנות, את עבודת השם בסופו של דבר, מהקדושה של הבכורה לקדושה של הכהונה. יש להבין למה. כן, בבקשה.
אבל מה שהוא כתב, זה מתפרק על דורות,
נכון. אם כן, אהרון היה הראשון ששינה את הדרך של עבודת השם. צריך להבין למה. הרי לכאורה, זה ברור שהבכור בכל משפחה הוא זה שצריך להיות העובד. שהרי הבכור הוא ראשית פרי הביקורים של האב, ולכן מן הראוי שהוא יעמוד לפני הבורא. אלא שהקדושה של הבכורה היא קדושה טבעית, והקדושה של הבכורה, גם זה למדנו באחד השיעורים, יש לה איזשהו יצר הרע. היצר הרע של הקדושה של הבכור זה להשתלט על שאר האחים. אנחנו רואים את זה למשל בכישלון של הבכורה של קין. קין מקנה באחיו הקטן. וכן מצאנו אצל עשיו וישמעאל, עשיו ויעקב, לידי. כן, שעשיו בתור בכור איננו רואה בסימפתיה את אחיו, אלא רוצה להרוג אותו. כמו כן גם ראינו בתוך המשפחה של יעקב אבינו, הבכורה עשתה הרבה בעיות. כן, בגלל שבחרו את הבכור הזה, לעומת הבכור הזה, הייתה קנאה בין האחים וכו'. אז אנחנו רואים איזה מין כישלון היסטורי של הבכורה. כן, בבקשה? מדוע הראשון הוא מיוחד לעבודת השם? כן, אבל זה מסביר לך המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל בפרק ג', שהנוכחות של העניין האלוהי היא תמיד בראשית. כל דבר שהוא ראשית, שם נמצא העניין האלוהי. ולכן אפשר לומר שכל דבר נספח אחרי הראשית. למשל קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. בראשית, כלומר עד ידי ראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. ולכן העניין האלוהי מופיע דווקא שם. עיין שם היטב, בפרק ג' של נצח ישראל, באורך וברוחב, ודעת לנפשך אינם. מדוע הראשית דווקא? טוב, זה נושא הרבה יותר רחב. בגלל שהראשית זהו המקום, שלומר, זאת היא הפעולה היחידה של הבורא. הרי ישנה שאלה קדמונית שאצל הפילוסופים, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי. יש שאלה קדמונית אצל הפילוסופים, איך הריבוי יוצא מן האחד? אומר המהר"ל, אין באמת הריבוי אלינו יוצא מן האחד, מן האחד יתברך, יצא רק אחד, וזה הראשית. וכל הריבוי בא מפעולה חוזרת של הבורא על הראשית. יוצא שמבחינת הפעולה הישירה של הקדוש ברוך הוא, אין לנו אלא הראשית בלבד. אבל שאם לא כן תהיה לנו קושיה, איך מן האחד יצא הריבוי. אני קיצרתי מאוד, עיין שם בפרק ג' בנצח ישראל, בהרחבה, ואני מקווה שתהנה. ובכן, בואו נחזור לעניין. יש איזשהו כישלון היסטורי. כלומר, אנחנו רואים מבחינה טבעית, הקדושה הטבעית של הבכורה לא הצליחה. כן, אי אפשר לקבור כל כך בקלות על הקנאה הטבעית שיש בין הבכור לבין האחים. ולכן נפסלה קדושת הבכורה מלשמש בעבודת השם, ולעומת זה הומצאה קדושה אחרת שהיא מעל הטבע, הקדושה של הכהונה. הקדושה של הכהונה היא מיוחדת במינה, במובן הזה שהיא פותרת את הבעיה של השפלות הטבעית. קצת הרחבה. יש בעיה בבני אדם, בעבודת השם, והיא שאנחנו נתונים בעולם של חטא, בעולם של חיסרון. והשאלה היא איך אפשר להיגאל מן החטא, איך אפשר לחפר על החטאים. אז בייאוש הנוצרי הם אמרו שאין אפשרות להיגאל מן החטא, אלא על ידי האלוה בעצמו. כלומר, האדם חסר כוחות, איננו מסוגל להתעלות מעל השפלות שהטבע מטילה עליו. מובן? זה הנחת היסוד של הנצרות, והם הגיעו מתוך זה למסקנות תיאולוגיות מאוד מאוד מסובכות. לעומת זה, התורה נתנה לנו הדרכה ביצירת שבט הכהונה. היא נתנה לנו איזשהו כיוון כדי להציל את האדם משפלותו. הכיוון הוא ליצור טיפוס אנושי שהוא חי מחוץ לחיים. הרי החיים יש בהם, איך אומרים, החיים בזבל. כן? אז צריך איזשהו מישהו שיהיה מחוץ לבית האסורים. הרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לכן צריך ליצור איזה טיפוס אנושי שאיננו בא במגע עם שפלות החיים. ואז הוא יכול לגאול את האחר. ואת זה מצאנו, למשל, בהלכות הכהונה. הכהן איננו בא במגע עם המוות. אסור לו להתאמה למת. וזה דבר מאוד מעניין. הרי בחיים יש מוות. אומרים לכהן, אתה, זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא רוצים שתדע מה זה המוות. שוב תראו מהו ההפרש בין הכהונה בישראל לבין הכהונה בעמים. אצל הגויים, הכהן, עד רבה, הוא זה שמתעסק בענייני המוות. סליחה? כהן גדול אינו נטמע, אלא לשבעה קרובה. כן, כהן רגיל. כהן רגיל אינו נטמע, אלא לשבעה קרובה. כן, זאת אומרת שמצמצמים את זה. מצמצמים את המגע של הכהן עם המוות, ואצל הכהן הגדול אפילו לקרובה אינו נטמע. כן, ברור שיש פה הדרגה. אז אתה רק מחזק מה שאני אומר. אם כן, הכהונה איננה באה במגע עם המוות. יש עוד דבר, בעולם הזה צריך לעבוד. כדי לחיות, צריך לעבוד, אין מה לעשות. אם אתה תחיה, צריך להתפרנס, צריך לעבוד את האדמה. והנה הכהן חי בעולם מלאכותי. הוא איננו צריך לעבוד לפרנסתו. אחרים מפרנסים אותו. אז באמת זה אדם שאיננו יודע מהו העולם הזה באמת. עוד דבר שלישי, בעולם הזה יש הרבה מאוד משברים. יש משברים קשים. המשבר היותר קשה בחיי הפרט זה הגירושין. כהן לא נושא גרושה. הוא איננו בא במגע בחיים האישיים שלו עם עולם של משבר. ואפילו המשבר הטבעי שהוא האלמנות, הכהן הגדול איננו יודע מהו. אפילו אלמנה אינה נישאת לכהן, למרות שזה משבר שבא מכוח הטבע. זאת אומרת שהוא חי בעולם, כלומר אפשר לשאול את הכהן, איך העולם הזה? הוא אומר, עולם הזה נפלא. מה, אתה לא קראת עיתונים? לא יודע, אני קצת רחוק מזה. כן? אבל יצירת אישיות כזאת, זה מה שמאפשר לגאול את האחרים. כמובן, אין הכהונה, הטיפוס הקבוע של כל בני אדם. אבל יש צורך גם באישיות מהסוג הזה. אבל כולם הם בני בניו של אהרון הכהן. והתכונה הזאת, המיוחדת של התעלות מעל השפלות הטבעית, שמצאנו דרך ההלכות אצל כל הכהנים, מקורה, התכונה הזאת של התעלות, מקורה באישיות המיוחדת של אהרון. וכאן צריך לברר מה הייתה אישיותו, כן?
אבל הכהן, כשהוא נוצר מישהו, יכול להיות פתאום גירושים
בין עולי אישה. כהן יכול להתגרש, אתה צודק. אבל אז, אם הוא כהן גדול, הוא לא יכול לשרת בקודש, הוא חייב להיות נשוי. כן, אם הכהן הגדול יתגרש, טוב, מצטער, אתה היום לא יכול לעבוד במקדש. אנחנו משתדלים שלא. כן, טוב. אם כן, התכונה, מה שההלכה קבעה דרך דברים מלאכותיים, את אישיותם של הכהנים, את זה אנחנו מצאנו באישיותו המיוחדת של אהרון. מעניין מאוד שהתורה אומרת בפרשת אמור, אמור וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. משפט כבד, כן? אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. זה אפילו לא עברית, כן? זה עברית קטן של חולה חדש, שני חדשות באדמה. כן? אבל צריך להבין את זה אחר. אמור אל הכהנים, מה תאמר להם? בני אהרון. כלומר, תדעו לכם שכהונתכם באה לכם מפני שאתם בני אהרון. ולכן זה מחייב אתכם. עליכם להיות כאהרון הכהן. ועל יסוד זה יש גם הלכה. שלא נותנים תרומה לכהן שלא דומה לאהרון הכהן. כלומר, כשאתה בא לתת תרומה, לך תבדוק לאיזה כהן אתה נותן את התרומה הזאת. האם זה כהן שדומה לאהרון, או כהן שלא דומה לאהרון. במה הוא צריך להיות דומה? אומרת הגמרא, מה אהרון חבר, אף בניו חברים. זאת אומרת, מה זה חבר? שמקפיד על הלכות תרומות ומעשרות, ועל הטהרה, ושהוא תלמיד חכם. בקיצור, לא נותנים תרומה לכהן עם הארץ. כי זה באמת לא ראוי להיות מבני אהרון. השאלה היא שוב, מה הייתה תכונתו המיוחדת של אהרון? דבר מאוד מעניין מצאנו לגבי זמן בחירתו של אהרון. אמנם אהרון נבחר להיות כהן גדול רק אחרי מתן תורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך וכיהנו לי וכו'. אבל הבשורה, מתי נתבשר משה שאהרון יהיה כהן, זה נאמר לו כבר במראה הסנה. במפגש הראשון שלו עם הקדוש ברוך הוא, כבר שם אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דע לך שאהרון יהיה כהן גדול ולא אתה. ושם יש הסבר. כן? ויש משה לא כל כך רצה לצאת לקראת פרעה ולהוציא בני ישראל ממצרים, הוא אמר אני לא מתאים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה אז אהרון. וכאן צריך קצת להבין מה הייתה ההתלבטות של משה רבנו. הרי משה רבנו אומר הרבה טיעונים, הוא אומר אני לא יודע לדבר ואיך אני אשכנע וכו', והקדוש ברוך הוא אומר לו אתה תעשה אותות ואני אעזור לך לדבר. בסוף אומר משה רבנו, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. מה זאת אומרת לא נראה אליך השם? אז אומר הנציב מוולוז'ין שמשה רבנו אמר הם לא ישמעו לי כי הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא שלח אדם מהסוג שלי להוציא את בני ישראל ממצרים. מדוע אני לא מתאים בעיניהם של בני ישראל, לדעתם של בני ישראל? כי אני לא גדלתי איתם. אני גדלתי בבית פרעה, ואחר כך גדלתי במדיין, אני לא נראה יהודי, אני נראה מצרי, מדבר אפילו יידיש אני לא יודע. בקיצור, אני נראה אחד כזה, גוי. אז יגידו, לא נראה אליך השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, תיקח את המטה, תהפוך אותו לנחש, נותן לו רמזים. בסוף משה אומר, בי אדוני, שלחנה ביד תשלח. רש"י, שלחנה את מי שאתה רגיל לשלוח. כלומר, כלומר, תשלח מישהו מהישיבה, מישהו מהגטו, מישהו ככה שנראה כמוהם. וחז"ל אומרים שמשה רבינו התכוון למישהו. הוא התכוון למישהו ספציפי, לאהרון אחיו, שהיה נביא כבר במצרים. זאת אומרת, היה צריך למצוא מישהו שהוא מהסוג של משה, אבל מקובל על הציבור הדתי, שהרבנים ירגישו איתו טוב. מן הסתם שלמשה רבינו כבר לא היה זקן, אתם יודעים שאצל המצרים היה מנהג כזה למרות את הזקן. אבל אהרון היה זקן יפה, זה כתוב אפילו בספר תהילים, על זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, אלו השי נעיד. יהודי יפה כזה, הגליך תהיל, משהו כזה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אולי תשלח אותו, זה יותר מתאים. אגב, הקדוש ברוך הוא שלח בסוף, באחרית הימים, שלח לנו אחד עם זקן ארוך, כדי להשלים את העניין. כשהיה צריך, כדי להקים את מדינת היהודים בבאזל, שלח אחד עם זקן. פחות זה. אבל באותו זמן משה אומר, תשלח אותו. ואז התגובה של הקדוש ברוך הוא היא מאוד מעניינת. ויפר אף השם במשה. אני כועס עליך שאתה רוצה לשלוח את אהרון. מה יש? מה כל כך רע? למה הכעס הזה? ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי. מה זה אהרון אחיך הלוי? הרב, מהגטו. ידעתי, אני מכיר אותו. כי דבר ידבר הוא. מה פירוש הדבר? הרבנים יושבים בבית המדרש ואומרים, בעזרת השם יתברך תבוא גאולה שלמה. ואל תדאגו רבותיי, מי שגאל את אברהם מרכזדים ואת יעקב מלבן, הוא עתיד לגאול אותנו ממצרים, ויהיה בסדר, תתחזקו באמונה. אז מה הם עושים? ידעתי, כי דבר, ידבר הוא. אבל הוא לא מסוגל לגאול את ישראל ממצרים. צריך אדם עם הכשרה פוליטית כמוך. לכן, אני שולח אותך. אבל יש המשך. ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. זה מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דע לך שכשהוא יראה אותך הוא ישמח. מה הייתה הדאגה של משה? הייתה לו דאגה, בסדר, אני מקבל, אני מוכן לצאת, אבל בתנאי שמנהיגי האומה המסורתיים המקובלים ייתנו לי גיבוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הרב קוק מסכים לבן גוריון, זה בסדר, אתה יכול לצאת. כלומר, אהרון שמח בשליחות הפוליטית שנשלחת, אז אל תדאג, אתה יכול לצאת. עכשיו, באותה שעה שאהרון שמח בליבו על בחירתו של משה, בזה הוא נבחר לכהן גדול. למה? כי הוא הבכור הראשון בהיסטוריה ששמח בזה שאחיו הקטן גדול ממנו. בזה הוא גבר על הטבע. ולכן הוא יכול היה לייסד את השושלת של הכהונה שהיא מתעלה מעל השפלות הטבעית. לראשונה מתברר שיש מישהו שהוא מעל הטבע. מעל הטבע הנפשי של הקנאה באח. כי הוא שמח בליבו במעמקי האישיות שלו. וזה לא נורמלי אצל הבכור. אם כן, הבכור הזה הוא זה שתיקן בעצם את כל הבכורה כולה, ולכן הוא ראוי להחליף את קדושת הבכורה לקדושת הכהונה. זה בעצם הזכות המקורית של אהרון. כמובן, הייתה לו לאהרון סיעתא דשמיא בדבר הזה. כלומר, זה קשה לומר שהכל בא מזכותו של אהרון. באופן גלוי זה הזכות. אבל יש גם כנראה בשורש הנשמה של אהרון משהו שעזר לו בדבר הזה, וזאת העובדה שהוא כנראה כהן מלידה. יש הרי ויכוח הרבה יותר מאוחר, 40 שנה אחר כך, או לא 40 שנה, מספר שנים אחר כך, בין קורח לבין אהרון. קורח שהוא משבט לוי, ולא הפך לכהן, בא בטענות על בחירתה של הכהונה. הוא אומר, למה אהרון מתנשא על קהל השם? יש איזה ויכוח שלם, אומר משה רבנו, בואו נבדוק, ואשר יבחר בו, השם יבחר בו, הוא הקדוש, רב לכם בנדיב. יש, כולם מכירים את מעשה קורח ועדתו, שבסופו של דבר פתחה האדמה את פיה וכו'. והמהר"ל מפראג מאיר דבר מאוד מעניין לגבי שמו של אהרון בהקשר של, של מחלוקתו עם קורח. שאהרון, אותיות שמו מוכיחות עליו שהוא נבחר מלכתחילה. כי קוראים לו אהרון. מה זה אהרון? א', ה', ר', נ'. מה זה א'? הוא יחיד. הוא היחיד מכולם. כהן גדול, אחד. זה א'. מה זה ה'? ה' זה אות שאין לה חיבור לשום אות אחרת. הרי אם רוצים לכתוב, כלומר להגיע למספר 10, אז כותבים א' עם ת', זה יוצא י', ב' עם ח', ג' עם ז', ד' עם ו', ה' עם ה'. כלומר, ה' אין לה דיבוק. אותו דבר לגבי האות נון בעשרות. האות נון, כדי להגיע למאה, היא צריכה עוד נון, נון ונון. אז יש לנו א', ה' ונון. מה עם הרש? הרש היא האות האמצעית של המאות. קוף, רש, שין, תו. טוב, יש לנו רק ארבע אותיות שהן מאה, של, של מאות. אז אחת מהן זה זאת, כן? אז יוצא א', ה', רש, נון. זה מראה על הייחודיות של האישיות של אהרון. טוב, זה מצד שורש נשמתו. אבל זה לא אומר שמצד הבחירה שלו לא היה מאמץ. היה מאמץ מיוחד של אהרון הכהן לשמוח בליבו בשעה שהוא רואה את משה עולה בגדולה. בואו נבדוק קצת את המשפחה של אהרון. התורה מספרת לנו הרבה דברים על המשפחה של האבות, וגם על המשפחה של משה ועל המשפחה של אהרון. כאן אנחנו רואים שוב איזה הפרש מאוד מעניין. בעוד שמשה התחתן עם אישה שעומדת מחוץ לאומה, ציפורה, וזה מתאים לאופיו של משה, שהוא באמת בא מבחוץ, מחוץ לעם ישראל, אהרון בית גידולו זה עם ישראל, ולכן אשתו היא אישה מן המשפחות המיוחסות בישראל. מי אשתו של אהרון? אלישבע, בת עמינדב, אחות נחשון. מי הוא נחשון בן עמינדב? הוא נשיא שבט יהודה, וממנו יצאה כל שושלת המלוכה בישראל. יוצא שאלישבע בת עמינדב, יש בה צד של מלכות, והמלכות הזאת עוברת בירושה לכל הכהנים כולם. זאת אומרת, כל כהני העולם, כל כהן בישראל, הוא צאצא של בית המלכות מצד אמו. כי כל הכהנים הם צאצאי אהרון ואלישבע. ומהאלישבע הזאת יצא יסוד של מלוכה בכהונה גם כן. הרי מצאנו במהלך הדורות שהיה בית מלוכה כהני. הכוונה למלכות בית חשמונאי. יש ויכוח שלם בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם זה בסדר שהחשמונאים היו כהנים או לא. שהחשמונאים היו מלכים או לא. הרמב״ן אומר שזה לא בסדר, הרמב״ם אומר שאין בזה כל בעיה, וזו כנראה מחלוקת בבלי וירושלמי. זה מחלוקת עתיקה כבר מתקופת החשמונאים עצמם כנראה, האם הכהונה יכולה לתפוס את המלכות או לא. רבי צדוק מלובלין אומר דבר יפה, אומר שכיוון שיש יסוד של מלכות בכהונה ביסודה מפני אלישבע בת עמינדב, יש אפשרות לכהונה לתפוס את המלוכה בתנאי אחד, שהם נאמנים לתורה שבעל פה. אבל ברגע שהם מפסיקים, ובאמת בית חשמונאי עלה לגדולה בגלל מלחמתו על התורה שבעל פה, וברגע שהם נהיו צדוקים, בטלה מלכותם. כאן אנחנו רואים דבר מעניין, שאף על פי שאהרון הוא יסוד, אחד ממייסדי התורה שבכתב, אבל הוא בבחינת תורה שבעל פה שבתורה שבכתב. כאן צריך קצת הבהרה. יש בפרשת שמיני סיפור שהתורה מספרת על ויכוח בין משה לבין אהרון. בסיטואציה טרגית, כשמתו שני בניו של אהרון, נדב ואביהו, אז משה מקבל שדר מן השמיים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לצוות על אלעזר ואיתמר בניו הנותרים של אהרון ועל אהרון עצמו לאכול את הקורבנות. וזה חידוש, כי כהן עונן, כלומר לפני הקבורה של קרובו, אסור לו לאכול בקודשים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תצווה עליהם לאכול בקודשים. משה אומר לאהרון ובניו, תאכלו את הקודשים. הרי לא נקברו עדיין נדב ואביהו. ובסוף כתוב, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. כן, שואל משה, איפה שעיר החטאת שאתם צריכים לאכול? אומרים לו, שרפנו. מה זאת אומרת שרפתם? אני אמרתי לכם לאכול. אומר אהרון למשה, אני כאן מקצר קצת, אני רק מסביר את זה על פי רש"י. אומר לו אהרון למשה, אתה טעית. כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך שנאכל את הקודשים, מדובר על הקורבן של נחשון שקרב באותו יום. כי הקורבן של נחשון, בן עמינדב, אם אנחנו לא נאכל אותו היום, אז אין עוד קורבן כזה בהיסטוריה. אז כדי שקורבנו של נחשון בן עמינדב, שהוא קודשי שעה, לא ילך לאיבוד, ציווה עליך הקדוש ברוך הוא שנאכל. אבל שעיר של ראש חודש, כי הרי זה היה ראש חודש ניסן, שעיר של ראש חודש הוא קורבן לדורות. אם אנחנו לא נאכל קורבן של ראש חודש החודש, יש לנו עוד מוסף, עוד שעיר של ראש חודש בחודש הבא. לכן בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך על זה. וישמע משה ויטב בעיניו. אומר רש"י, הודה ולבוש, לבוש, לומר שכחתי. מה פירוש הדבר? דבר מאוד, מאוד מעניין. שמשה הוא הסמכות הבלעדית כדי למסור את דבר השם, אבל ברגע שדבר השם מגיע לבית המדרש, אז משה ואהרון הופכים להיות שני תלמידי חכמים המתווכחים על הבנת דברי משה. ויכולה להיות ההלכה כאהרון ולא כמשה, כמו שהיה באותו מקרה. זאת אומרת שאהרון מגלה את היסוד של תורה שבעל פה שבתורת משה, ואז בתורה שבעל פה יכולה להיות הלכה אפילו שלא כדברי משה, אלא כדברי החולק עליו בבית המדרש. עוד דבר, כן, אוקיי? כי לא, למה הקורבן של, של, של נחשון בן עמינדב הוא רק אישה? כי לא יהיה עוד קורבן כזה בעולם? מדובר שמה על קורבנות המילואים של חנוכת המזבח. כן, וזה באמת היה רק פעם אחת בהיסטוריה. נוסף על כך, יש הלכות שלמדנו מהמשפחה של אהרון לגבי נישואים. כתוב כך, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון ללישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. שואל את הגמרא, וגם רש"י מביא את זה, איני אחות נחשון, זה איני בת עמינדב, איני יודע שהיא אחות נחשון. הרי זה אותו דבר. הרי נחשון הוא בן עמינדב, אלישבע היא בת עמינדב, אז ברור שהיא אחות נחשון. אלא שהנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, מפני שרוב בנים דומים לאחי האם. כלומר, רוב הילדים שיצאו יהיו דומים לאחים של האמא. רוב בנים דומים לאחי האם. מי הם רוב בניה של אלישבע בת עמינדב? נדב ואביהו. והם צריכים להיות דומים לנחשון. ובאמת מה הדמיון בין נדב ואביהו לבין נחשון בן עמינדב? שזה קפץ והם אלה קפצו. כלומר זו תכונה של קופצנות. נחשון בן עמינדב קפץ לתוך הים כדי לפתוח אותו, גם נדב ואביהו קפצו להקריב אש זר. אם כן, אותה תכונה נמצאת גם פה וגם שם. זאת זאת אומרת, מכאן המקור כנראה, למה שהגמרא אומרת, שהכהנים זריזים הם. שיש איזו זריזות מיוחדת בכהונה, שיש לה גם השלכה הלכתית, כן?
זה גם כן, משה רבינו קיבל דבר של זה, אבסולוט ומוחלט.
נכון, משה רבינו קיבל דבר השם, זה אבסולוט ומוחלט, כן.
אז איך אפשר להגיד, נגיד בית מדרש הבא, ודון את זה ולהגיד ככה או ככה ככה, זהו,
משה? לא, בית המדרש אומר למשה, רבנו משה, אנחנו בטוחים שמה שאמרת זה אמת, אבל אולי לא הבנת את מה שאתה אמרת. ברור? זה בדיוק ההבדל. כלומר, אנחנו בטוחים שמה שאתה אומר, אתה מוסר אותו נכון. אבל עכשיו בוא נדון מה המשמעות של מה ששמעת. מה המשמעות? אז זה באמת, זה השכל האנושי יכול להתבקר. לא, זה הוא לא קיבל בנבואה את המשמעות. משה רבינו רק קיבל שצריך לאכול בקודשים. למרות שהם עוננים. בסדר? אבל משה רבינו לא קיבל הסבר מדויק של הדבר הזה. על זה באמת יש ויכוח בין משה לאהרון. זה יכול להיות הלכה כאהרון. משה רבנו ודאי שקיבל תורה שבעל פה. מה זה קיבל תורה שבעל פה? קיבל את המסקנות של תורה שבעל פה? או שהוא קיבל את היכולת לחדש את התורה שבעל פה? נכון. נכון. לא, לא כתוב כזה. אמרת דבר שלא כתוב בגמרא. אמרת שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, משה ידע. לא כתוב דבר כזה בגמרא. בגמרא שלי לפחות כתוב, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הלכה למשה מסיני. משהו אחר לגמרי. הייתי? לא מה שמשה ידע. לא להפך, במסכת מנחות כתוב שמשה לא יודע. הרי יש סיפור מפורסם, שמשה רבנו עולה לשמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים על האותיות, שואל אותו מה זה, אומר לו, עקיבא בן יוסף יסביר. אומר, אפשר לראות? אומר, כן, אין בעיה, תיכנס לתוך בית המדרש שלו. משה נכנס בית המדרש, לא מבין כלום מהשיעור של רבי עקיבא. לא מבין כלום. אז כתוב בגמרא שחלשה דעתו של משה. עד שתלמיד אחד שאל, רבי, מניין לך? אמר רבי עקיבא, זה הלכה למשה מסיני. ונחה דעתו של משה. אם אני הייתי משה, הייתי צועק, הוא אומר, לא אמרתי את זה. אלא פה זה ההפך. שמשה הבין על מה הדיג את משה. ברור שיש התפתחות של הלימוד, של הסברות וכו', ומשה לא חייב לדעת כל דבר. האם משה בכלל ידע איך מכשירים מיקרוגל לפסח? הוא לא יודע מה זה מיקרוגל. אלא, השאלה שהטרידה את משה, האם דברי רבי עקיבא בהתפתחות של התורה שבעל פה, זה נאמן לתורת משה או לא? כשהוא ראה שרבי עקיבא אומר הלכה למשה מסיני, אז נחה דעתו, כי הוא הבין שזו התפתחות שמתחילה ממנו בתור שורש, וממשיכה כענף את רבי עקיבא. כן? טוב. אז זה לגבי מהות תורה שבעל פה, אולי פעם צריך לתת שיעור על זה. כן. איפה כתוב שרוב בנים דומים לאחריהם? זה חז"ל למדו מהפסוק שדיברנו עליו עכשיו. זה מובא בגמרא, וברש"י שם על אותו פסוק. בסדר? אולי זה בשמות רבה, אבל זה גם ברש"י שם על אותו פסוק. כן. אבל כן, יש בכהונה איזו תכונה גם של זריזות, שמקורה כנראה גם באלישבע בת עמינדב. יש גם תכונה מעניינת בכהונה. הכהונה היא תמיד מלאת חסד, מלאת אהבה. ולדבר הזה יש דווקא השלכות חשובות. יש בתורה על אחד מנכדיו של אהרון, פנחס. אומרים חז"ל, התורה מציגה אותו ככה. פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. אז הזוהר שואל שאלה מעניינת. הוא בן אלעזר או בן אהרון? זה סופר. כתוב פנחס בן אלעזר, אז אמרת לי שהוא בנו של אלעזר. אתה ממשיך ואתה אומר בן אהרון הכהן, הסימן שהוא הבן של אהרון הכהן. או, מה פה? זה לא מובן. מה? אז חזר אומרים ככה, שבעצם היה ויכוח על מעשהו של פנחס. פנחס הרג את זמרי, זה מעשה של קנאות. וזה הוויכוח בין שבטי ישראל, האם המעשה הזה נבע מתכונה טהורה בנפש של פנחס או מתכונה מקולקלת? כן, האם זה בא לו מפני שהוא הנכד של אהרון, או האם זה בא לו מפני שהוא בן של אחד מבנות פוטיאל שאבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה? לכן הכתוב גם אומר, פנחס בן אלעזר, תדעו לכם שהוא בן אהרון הכהן. כלומר, הכהונה מלאת החסד והאהבה זה לא אהבה ותרנית. לפעמים מתוך האהבה למען כלל ישראל, צריך לעשות מעשה קשה, להרוג את זמרי, כדי לתקן את כל ישראל. אז זה אהבה אמיתית, אבל האהבה האמיתית הזאת שהיא יודעת איפה צריך לפעמים לקנא. יש בה, ואז מלא כאן נשאר, ולכן גם באמת הכהונה יכולה לראות נגעים. יש הלכה, שכאשר יש צרעת, אין הצרעת מתאמת, עד שהכהן לא אמר שזה תאמת. זאת אומרת שיש פה תפקיד לכהן, לעיניים של הכהן, בקביעת מה, מה? אפילו כהן אמר. זאת אומרת, יש איזושהי, יש איזשהו תפקיד לעיניים של הכהן, בקביעת מעמדה של הצרה. למה? כן, בבקשה?
אתה לא ככה זה ממש בפשט? מה זה? שהכהן לא אומר שזה...
כן, כן, זה ממש בפשט. למשל, אם אדם רואה צרת הבתים, יש לו צרת בבית, אז מה הוא צריך לעשות? הוא הולך לכהן ואומר לו, כנגע נראה לי בבית. יש משהו, אולי תבוא לבדוק.
עדיף שלא
אליך. רק רגע, לא, זה מצווה, חייב ללכת. הכהן בא בתוך הבית, מסתכל, לא אומר כלום. יוצא החוצה, הוא אומר, תפנו את הבית. אומרת התורה למה? ולא יטמע כל אשר בבית. אחרי שמפנים את הבית מכל הכלים, אומר הכהן, זה טמא. אז מה שיצא לפני כן, טהור. בסדר? זה עד כדי כך. עכשיו, מה זה אומר? שכשרוצים לקבוע שמשהו נגוע או משהו טמא, צריך להביא את זה לפני העיניים של אדם שיש לו מידה טובה, שיש לו עין טובה בנפש. כי זה לא חוכמה להגיד שדבר מקולקל. כן? הביקורתיות זה דבר שלא כל כך קשה להגיע אליו. לכן כשרוצים להגיד שדבר מסוים פסול, נטמע, נגוע, צריך להביא את הדבר הזה לפני עיניו של אדם שהמידה הטבעית שלו נדעת רבה לומר שהכל טוב. בסדר? אבל השאלה היא, האם הכהונה היא לשם שמיים, או שלא לשם שמיים. מצאנו בכהונה, וגם בכהונה הגדולה במהלך הדורות, הרבה בעיות. לפעמים הכהונה הגדולה הוכיחה את עצמה, ולפעמים פישלה, כמו שאומרים. כהונה נכשלת. אז מצאנו, למשל, אצל בניו של אהרון, שתי שושלות. כהנים גדולים שעמדו מאלעזר, וכהנים גדולים שעמדו מאיתמר. מעניין שבדרך כלל הכהנים שעמדו מאלעזר היו בסדר, ואלה שעמדו מאיתמר עשו בעיות. זה לא תמיד ככה, אבל בדרך כלל זה ככה. למשל, בני עלי, שהשתמשו בכהונה למען הנעת עצמם ולא לשם שמיים, היו מבני איתמר. לעומת זה, בני צדוק, שאומר עליהם הנביא, והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי בנתות בני ישראל מעליי, הם הישרתוני, הם היו מבני בניו של פנחס, ממלא גם של אלעזר. אז יש גם פה איזושהי הזהרה לכהונה, זאת אומרת אין תעודת ביטוח למי שמזהרו של אהרון שהוא התנהג כאהרון. יש בתכונת הנפש של אהרון, נאמר כך, במסכת אבות, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומתערבן לתורה. זה לא פשוט להיות מתלמידיו של אהרון. איפה ראינו אגב, מאיפה הלל יודע שאהרון אוהב שלום? איפה זה כתוב בתורה? בתורה זה לא כתוב. שהוא אוהב שלום ורודף שלום. לא, לא כתוב בתורה. אבל מצאנו בכל זאת דבר אחד בתורה שאומר את זה, אבל בצורה חריפה. בהתנהגות של אהרון במעשה העגל. כתוב ככה, וירא אהרון, חז"ל שואלים מה ראה? אז חז"ל עונים, הוא ראה את חור הרוג. כן, כשבאו העם וביקשו מאהרון לבנות, לעשות להם אלוהים מזהב, אז כתוב וירא אהרון, הוא ראה שחור נהרג. מי זה חור? זה קרוב משפחה של אהרון, בנה של מרים, והוא רצה להתנגד למעשה העגל, והעם הרגו אותו. אז אהרון, כדי שלא יהרגו אותו, עשה את העגל. זה נשמע טוב? נשמע גרוע, נכון? לא, אלא שאהרון יש לו כוונה פדגוגית אחרת לגמרי. אהרון אומר, אם יהרגו אותי, זה יהיה מאוד טוב לי, כי אני אמות על קידוש השם, מסוים. אין דבר יותר נעלה במצבים מסוימים אשר למות על קידוש השם, ואז אני אזכה לחיי העולם הבא. אבל העם, מה יקרה איתו? אז אהרון מוכן להקריב את מעלתו האישית על מנת להציל את העם. והאסטרטגיה החינוכית של אהרון הכהן היא שונה לגמרי מה שאנחנו רגילים. השיטה של אהרון היא שצריך לחתו יחד עם החוטא על מנת להעלותו ממצבו. זו שיטה מסוכנת, אבל יש לה יסוד. כן, כמעשה המפורסם של רבי נחמן ברסלב על בן המלך שחשב שהוא הינדיק. הינדיק. הינדיק זה תרנגול הודו. הוא חשב שהוא תרנגול הודו. גם סובה ככה, שהוא היה... הוא המשוגע. הוא היה בלי בגדים, מתחת לשולחן, אוכל חתיכות לשר חי שזורקים לו. עד ש... והיה עשו גלו גלו גלו. עד שיום אחד הגיע הרופא, אמר למלך, אני ארפא את הבן שלך. הרופא התפשט, ישב מתחת לשולחן, והתחיל לעשות גלו גלו ולאכול חתיכות בשר שזורקים לו. אמר לו בן המלך, אז גם אתה תרנגול הודו. כן, אומר, גם אני תרנגול הודו. ואז התיידדו ביחד. התחברו. ואז אמר לו הרופא, אתה יודע, אפשר לשבת על כיסא ולהישאר תרנגול הודו. מעניין, ישבו שניהם על כיסאות, נשארו תרנגול הודו. אחר כך אמר לו, תדעי, אפשר ללבוש בגדים ולהיות תרנגול הודו. לשו בגדים ולהיות תרנגול הודו בכל זאת. נשאר. אמר לו, תדעי, אפשר גם לאכול מאכל מבושל ולהישאר תרנגול הודו. אז אכלו, וכך הרופא העלה אותו. אז זאת הייתה בעצם כוונתו של אהרון הכהן, ולכן הוא חוטא. מעניין מאוד שכשמשה רבנו שואל את אהרון, תגיד, למה עשית את זה? כן, כתוב, ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטא גדול. אז מה עונה אהרון? אני מקצר את זה בשפה שלי. אהרון אומר, תראה, משה, הם ביקשו, אז עשיתי. זה בדיוק המילים של אהרון שם. אתה ידעת את העם, כי ברא הוא, ויאמרו אליי, קום עשה לנו אלוהים אשר יתחו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, וידענו מה היה לו. ואמר עליהם, למי זה אב, התפרסו, ויתנו לי, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. אז מה אומר אהרון? מה אתה כואב? הם ביקשו, אז עשיתי. כלומר, זאת שיטה חינוכית שונה מזו של משה. במובן הזה, אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אבל השיטה הזאת, אף על פי שיש לה מקום לפעמים, היא דורשת בדרך כלל נבואה. זאת אומרת, הנביא יכול להורות דבר כזה. זה נקרא, מה שנקרא, הוראת שעה של נביא. אבל אם אינך נביא, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעבור עבירות כדי להציל אחר. אז כל זמן שהיו נביאים, לא היו בעיות, הנביאים ידעו מתי לעשות חטאים, כדי לקרב את העם לתורה. אבל לפעמים אי אפשר. אין נבואה, מה עושים? אז הנביא האחרון, מלאכי, מסר בידינו הוראות כיצד להתנהג בתקופה שאין נבואה. ואומר לנו, זכרו תורת משה עבדי. מה פירוש תורת משה? להפוקה, בא להוציא מן הכלל את תורת אהרון. כלומר, אתם תעשו את תורת משה, ולא תורת אהרון, אשר ציוויתי אתכם על כל ישראל, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, אז מה יהיה אם קירוב הרחוקים? אל תדאגו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זאת אומרת, יבוא זמן, אני אשלח לכם נביא, עוד לפני בו יום השם הגדול והנורא, כלומר לפני שיהיה משפט, כדי להשיב לאבות על בנים ולבנים על עבודה. כלומר, אני אשלח לכם מישהו, שיגלה את תורתו של אהרון בתוך תורת משה, ואז הוא ידע לקרב את הרחוקים עוד לפני שיבוא זמן המשפט. מעניין לך שהנביא האחרון כבר גילה לנו שתורת הרב קוק תתגלה בעולם כדי להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מעניין, בספר אורות, כותב הרב קוק, מצאצאי אהרון, הנני רואה את אור אליהו עולה. איך הוא כותב? אגב, אספר לכם, כשלמדתי אצל הרב צבי יהודה קוק את הפסקה הזאת באורות, אז הרב צבי יהודה הצביע על עצמו ואמר, אני רואה. אני, מה? איך הוא אומר? אני רואה. כלומר, האור של אליהו הנביא שמשיב לבבות על בנים ולבנים על עבודה. וראשית התנוצצות הנבואה מחדש. ועל זה, כנראה, זאת הייתה כוונתו של הלל הזקן. מה אומר הלל הזקן? הווה מתלמידיו של אהרון, אבל לא כדי לעשות את תורת אהרון, אלא במידה בנפש של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורת משה. כתוב, ומקרבן לתורה. איזו תורה? התורה של משה. כלומר, אין בידינו לקרב לתורת אהרון, כי לזה צריך נבואה ממש, אבל אפשר להשתמש בתכונת הנפש של אהרון כדי לקרב לתורת משה. מובן? לפעמים עושים את זה בכל מיני מוסדות, להחזרת אנשים בתשובה וכו'. לפעמים אין למוסד כסף כדי לבנות בית, אז משתמשים בקרבנים, ומקרבן לתורה. לא, ההלכה היא שלא עושים עבירה כדי להחזיר בתשובה. אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך. אבל אצל אהרון הייתה מידה. כן, יש דבר כזה. יש עת לעשות לשם מפירות תורתך, יש שיקול דעת לפעמים לדבר כזה. כן. אבל זאת לא הדרך הרגילה. הדרך הרגילה היא לא זאת. כן. יש בתכונה של הכהונה, של אהרון, גם יכולת להפוך את המוות לחיים. זה היסוד של הכפרה. מצאנו למשל שאהרון הצטיין בסוד הקטורת בפרשת קורח. יש מצב שהעם מדבר נגד משה, ואז יש נגף בעם. מתחיל הנגף. ואז משה מצווה על אהרון, קח את המחתה, ולא זוכר בדיוק המילים, הוא מצווה עליו למלא את המחתה בקטורת, ולרוץ בתוך העם עם הקטורת, ויעמוד בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה. אז חז"ל אומרים, מאיפה משה ידע שהקטורת תעצור את המגפה? אז חז"ל אומרים שכשמשה עלה למרום, הוא קיבל מתנה מכל מלאך. המלאכים נתנו מתנות למשה. היה ויכוח אם בכלל זה את התורה למשה או לא, אבל בסוף המלאכים השתכנעו, וכל אחד נתן מתנה למשה, וגם מלאך המוות נתן לו מתנה. מה הוא נתן לו? הוא נתן לו רצפט נגד מוות. מלאך המוות, הוא יכול לתת למשה את הפתרון של בעיית המוות. הוא גילה לו שהקטורת יש בה סגולה זו לעצור את המוות. לכן כשמשה ראה נגף בעם, הוא ציווה על אהרון להשתמש בקטורת. מה יש בקטורת שבאמת מורה על כך שאפשר לעצור את המוות? כל אחד יודע, בקטורת יש 11 סמנים, הצורי והציפורן וכו', נכון? והסמן השלישי, הסמן השלישי של הקטורת זה החלבנה. אומרים חז"ל, החלבנה נותן ריח רע. כששורפים צורי זה נותן ריח טוב. כששורפים לבונה זה נותן ריח טוב. כששורפים חלבנה זה נותן ריח רע. אז למה התורה ציוותה לשים חלבנה? והגמרא אומרת, זה כנגד הרשעים שבישראל, שנותנים ריח לא טוב. אלא שכאשר שורפים אותו עם שאר הסממנים, גם הוא נותן ריח טוב. ומה זה הסוד? של ההתהפכות של הרשע לצדיק. כשהרשע מחובר אל הציבור, הוא מתקן. אז גם המוות, שהוא דבר רע מצד עצמו, אם אתה מחבר אותו עם שאר תופעות המציאות, אז הוא מתהפך לטובה. וזאת יכולתו של אהרון לקחת את הכוחות השפלים ולתקן אותם. כנראה שהדבר הזה קשור לכישרון האסתטי של אהרון. כן, אצל חכמי הקבלה, אהרון מכוון כנגד מידת ההוד. כן, ההוד זה היופי, האסתטיקה. היופי זה דבר, לכאורה, שטחי. כן, איך אומר שלמה המלך? שקר אחר. הבל היופי. כל זה שטויות. למה זה שטויות? כי זה פעולות של כוח הדמיון. והדמיון איננו מגלה את האמת, לעומת השכל שמגלה את האמת. אבל מה נעשה כאשר אדם איננו הולך אחרי השכל, אלא נמשך אחרי כוח הדמיון שלו? מה עושים במקרה כזה? צריך להשתמש בשביל להילחם בדמיון של הרשעים. אי אפשר לבוא לרשעים הנתונים תחת הדמיון ולומר, השכל אומר כך. כי השכל איננו מעניין את האיש השקוע בדמיון. אם אדם, חס וחלילה, הלך אחרי הסמים וכל מיני שטויות כאלה, ברור שהאמירה השכלית שזה דבר רע לא תעזור. אז מה עושים כדי להילחם בדמיון השפל? משתמשים כתרופה בדמיון של קודש. וזאת הסגולה של אהרון, שיש לו בגדי כהונה. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. דעווין בלעד. אתה צריך לעשות רושם. אתה צריך להרשים את האנשים. למה? כי רק אתה מסוגל להשתמש בכוח הדמיון של הקודש כדי להרים את האדם מהדמיון של הרע. ולכן יש הצדקה לבגדי הפאר והמלכות בעצם שיש לכהנים, כי הם פועלים לרומם את האדם מדמיונו הנפסד. לכן יש גם הנהגה כזאת, לפעמים אצל אדמו"רים או אצל רבנים גדולים שמתלבשים מבגדי פאר על מנת ליצור רושם, כן. הדמיון של קודש, מה זה הדמיון של קודש, אתה שואל? הדמיון של קודש זה הדמיון המתלווה, זה האסתטיקה המיוחדת של ענייני הקודש. כן, המקדש חייב להיות יפה, הרבה זהב, הרבה כסף, כן, הרבה ריחות טובים וכדומה, מוזיקה מיוחדת, כן. כן, ברור שזה בדיעבד. כי הרי בעולם אבסולוטי רק השכל שלו. בעולם המוחלט, אז יש אמת ושקר, אין דמיונות. כן, זה מה שהסברתי בשיעור פה על ההבדל בין תורת משה ותורת אהרון. אתה זוכר, יש קלטת על זה. יש קלטת, כן, כן, של השיעור שלי על תורת אהרון. עכשיו אני הסברתי שהיו שני סוגי מקדש. יש מקדש משה, יש מקדש אהרון. זה ההבדל בין פרשת תרומה לפרשת תצווה, ואתה יכול לראות מה היה המקדש אם כולנו היינו דומים למשה ולא לאהרון. אז זה רק המקדש של פרשת תרומה ולא המקדש של פרשת תצווה. כן? אבל אני לא רוצה עכשיו להרחיב, כי אין לנו הרבה זמן. רוצה להוסיף, כן?
רק אומר, יש תורת משה ותורת אהרון.
כן. עיין בספר שמות, פרק י"ב, פסוק ג', מדבר רש"י שם. בסדר? ושם כתוב מה שאני אמרתי, וזה אפילו הסברתי את זה בהרחבה באותה קלטת על משה ואהרון. בסדר? טוב, אני רוצה בוא להוסיף דבר מעניין לגבי מותו של אהרון. אהרון מת באור ההר. איפה זה אור ההר? חז"ל אומרים, התורה אומרת, אור ההר על גבול ארץ אדום. על גבול ארץ אדום, ושם הוא מת. מה אכפת לנו שזה על גבול ארץ אדום? גבול ארץ אדום זה המקום שבו עם ישראל התחיל את המלחמות שלו. מיד אחרי מות אהרון, וישמע הכנעני
מלך ארם, המלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל. וגם מלך אדום יצא לקראת ישראל בעם כבד וביד חזקה. ובעצם ברגע שהגיעו לגבול ארץ אדום, זה היה הזמן של תחילת כיבוש ארץ ישראל על ידי משה, שכבש את ארץ סיחון וארץ עוג. בעצם המנהיגות של אהרון, בבחינת אוהב שלום ורודף שלום, זה עובד טוב כל זמן שאין צורך במלחמות. אבל ברגע שמתחילה המלחמה על ארץ ישראל, אז עד רבה, ההנהגה נמסרת רק למשה, שהוא פועל במידת הדין, לכבוש את ארץ ישראל. לכן מאותה שעה, מת אהרון. מעניין, אגב, מה הסיבה האמיתית למותו של אהרון? יש בזה ויכוח. כתוב בתורה שאהרון מת בגלל חטא ממריבה. מה כתוב, נכון? ממריבה, גם משה בגלל ממריבה. אומר רבנו יצחק אברבנאל, התורה סיפרה את הסיפור של ממריבה כדי לחסות על הסיבה האמיתית של מותם. והסיבה האמיתית של מותם כתובה בספר דברים. בספר דברים, בפרשת דברים, כתוב שמשה מת בגלל חטא המרגלים, וכתוב בפרשת עקב שאהרון מת בגלל חטא העגל. ואף על פי שהדברים כתובים מפורשים ומפורשות שם בתורה, אבל המרכזיות של סיפור ממריבה מעיבה על הדבר הזה, מפני כבודם של משה ואהרון, התורה לא פרסמה את הדבר בשלמותו, כי אם לא, אז היינו בצורה בהירה, כי אז היינו חושבים שאהרון היה מהחוטאים בחטא העגל. ודאי שהוא לא חטא, אלא הוא נהנה שמה? שמה? אבל למה שלא תגידו, משמה שהיה מקום לחשוב את זה. ובאמת, תסתכל פרשת עקב, כתוב מפורש. כתוב משה חוזר על מעשי העגל, ומיד אחר כך מספר על מות אהרון. ממש באמצע הסיפור. בפרשת דברים. רבי יצחק אברבנאל, הוא גם יודע לימוד. מדרשים, כן? וככה הוא אומר. כן, אבל זאת אומרת שוודאי שאהרון איננו מהחוטאים חלילה בעגל, איננו מאמין בעגל, אבל הוא נענש על זה שהדבר הזה נתגלגל על ידו. בסדר? אבל זה, איך אומרים, זה תכונתם של אנשים גדולים, שכאשר הם באים להנהיג את העם, מוכנים גם להסתכן בנפילה אישית, על מנת לתקן את העם. זה לא כל כך חוכמה, לא לחתור, אם אינך מסוגל לקחת חלק בהנהגת האומה. אז זה בעצם המחיר, וזה בעצם גדלותם של משה ואהרון, שהם מוכנים לשלם את המחיר של מנהיגותם, כיוון שכוונתם הייתה לשם שמיים. זהו.